שלום לכולם. אנחנו נמצאים בספר שמואל ב' פרק ה'. היינו באמצע כיבוש ירושלים על ידי דוד. ושם עצרנו, יזכיר לטובת אלה שלא היו בשיעור הקודם. בספר שמואל ב' פרק ה' מתואר כיבוש ירושלים. מפסוק ה'. פרק ה' פסוק ה', בחברון מלך על יהודה, בעצם מפסוק ו', סליחה, וילך המלך ואנשיו ירושלים, אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לדוד לאמור, כן, תראו זה במשפט מוזר, ויאמר לדוד לאמור, ויאמרו לדוד, מה זה ויאמר לדוד לאמור, ויאמרו לדוד לאמור, לא תבוא הנה. דוד הולך, ומישהו כבר מדווח שם כנראה ליבוסים שהולכים אוטוטו לכבוש אותם, והם שולחים אליו שליחים להודיע לו, אתה לא תבוא לפה. באיזה תנאי? כי אם הסירך העברים והפסחים למור, לא יבוא דוד הנה. גם זה לא מובן. זאת אומרת, העברים והפסחים הם כאילו גורמים לדוד שהוא לא יוכל לכבוש את ירושלים. כן, זה מה אנחנו מבינים. העברים והפסחים הם אלה שגורמים לזה שדוד לא יוכל לכבוש את ירושלים. איך בדיוק? למה? מה המשמעות של זה? וינקור דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי, ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים, שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה ויקרא לעיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו וביתה. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. כן, אז זה הסיפור, אתם רואים, הוא קטוע, הוא לא מובן. רק דבר אחד אנחנו מבינים, העברים והפסחים הם נועדו לזה שדוד לא יוכל לכבוש את ירושלים. מי הם העברים והפסחים? מה הם העברים והפסחים? אפילו דוד. בסדר? אפילו דוד. זאת אומרת, אחרים לא חשבו על זה בכלל. אף אחד לא העלה על דעתו בכלל. קרוב ל-330-40 שנה. אז מי זה העברים והפסחים? בספר דברי הימים, יש לכם פה בדף, אגב, מי שאינו תנ"ך, בדברי הימים א' פרק י' א', שוב מתואר אותו פרק של כיבוש ירושלים, אותו תיאור ממש, רק עם שני הבדלים. אחד, לא מוזכרים בכלל העברים והפסחים, הם לא מוזכרים. כן מוזכר שיש קושי לכבוש את העיר, שצריך לגעת בצינור ולהרוג יבוסי, להכות יבוסי, נכון? בואו נראה את זה בפנים. דברי הימים א' פרק י' א', ואתם יכולים להסתכל בדף. כן, ויאמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה, בלי הסבר, לא תבוא הנה. וילקו דוד את מצודת ציון עיר דוד, ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה, יהיה לראש. מי שיצליח להכות יבוסי בראשונה, זה אגב משלים לנו קצת התמונה אצלנו, שגם שם, מה זה להכות פלישתי, להכות יבוסי. כן, כל מכה יבוסי ויגע בצינור. אז פה רואים שהסדר הוא הפוך. מי שמכה יבוסי בראשונה יהיה לראש. זאת אומרת, כדי להכות יבוסי בראשונה, להיכנס ולהכות יבוסי, צריך להיכנס בצינור. מה? מה זה הצינור? אז כנראה, תראה, מה שמסתבר, זאת אומרת, יש פה פרטים חסרים, אנחנו לא מקבלים את כל התמונה בצורה ברורה, נכון? אם הייתי שואל אותך, איך שמשון שרף את נחלת פלישתים, אתה יודע פחות או יותר במדויק. זאת אומרת, יש לך את השואלים ואת הזה ואת הפעילות שהוא עשה. פה יש תיאור של הכיבוש, אבל לא רציף. זאת אומרת, לא ברור פה, זה גם כתוב בצורה מאוד רגשית גם, אתה רואה איזה שנואי נפש דוד באמצע איזה פסוק תוקע. התמונה שמתקבלת בהשוואת שני המקורות, זה שדוד הצליח ללכוד את מצודת, המצודה בדרך כלל נבנית על מקור המים. והיום כשאנחנו רואים את ירושלים, איך היא בנויה, המים נמצאים תמיד במקום יותר נמוך, תמיד זה איזשהו מעיין הוא תמיד נמצא למטה יותר, ושואבים מים באיזשהו צינור, באיזשהו מנהרה, באיזשהו מין איזה חור, פיר כזה שיש, ודרכו יואב נכנס, חז"ל מתארים את זה, משלימים את התמונה עוד עם בעזרת עץ ברוש, ככה על הראש של דוד, ופורץ פנימה לתוך העיר. בטח, אומרת, אי אפשר להיכנס דרך השער של ירושלים, צריך למצוא דרך אחרת להיכנס, וזה ייגע בצינור, ויקה יבוסי. כאשר הפקודה להכות יבוסי היא לא מובנת, כי הרי שזה דוד בא, לא תחיה כל נשמה, כתוב בתורה. אז מה כאילו, האפיון המיוחד הזה שצריך להכות יבוסי? לא מובן. בסדר? זה עוד חסר עוד רגע שנייה אחת, ניתן רגע עוד קצת פרטים. ויואב עושה את זה. יואב עושה את זה, פה לא מסופר את כל הפרטים, מה בדיוק קרה עם העברים והפסחים, לא מוזכרים בכלל. אצלנו כן מוזכר, ואני אחזור רגע, אני אשחזר את השאלות, אצלנו כן מוזכר שעל כן עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית, וזה לא מובן לחלוטין. מה המשמעות של הדבר הזה? למה דוד מעניש עיוורים ופיסחים, וגם אנחנו רואים שהוא לא עמד בזה, שהרי פפיבושת בן יונתן היה פיסח ברגליו, הוא היה מאוכלי שולחנו של דוד, בא אליו הביתה. אז מה העניין בזה? איזה מין עונש זה? אז בואו נעשה סדר בדברים. בשיעור הקודם, אתם רוצים עוד לשאול שאלות על כל מה שעשינו? כן.
שכתוב, א' הראשונה, זה לא כל כך ברור, ולמה כתוב שהוא יבוא אל הבית?
לא, קוראת משני המקורות או במקום אחד? בדברי הימים זה הופיע פעמיים. מי שיעלה ראשון, הוא עלה בראשונה. ההנחה היא שזה באמת היה מסובך, אז לכן מציינים את זה.
וגם הוא בכלל לא מכיר את זה ברשימה, הוא רק עולה ברשימה.
כן, וכו לו. הרי ירושלים כבר אין ביבוסים, זאת אומרת שהוא יכר אותם.
יכול להיות שזה הולך לתחילה
ספר שבטים ויעלה בתחילה. כן, בהחלט הולך לשם.
אז מה זה הראשונה הזה שדוד רוצה להגיד שזה משהו מעניין? כמו בתחילה?
לא, פה בראשונה, הכוונה שהוא בראש. וזה, דווקא אם את רוצה להבין מה זה כתוב, זה יותר כתוב בשביל ההמשך, לא בשביל העבר. כי אחר כך רואים שיואב, עם כל התנהגותו הקודמנית והאחריתה שלו, הוא בכל זאת היה בראש. בגלל ההבטחה הזאת של דוד. לכן זה מודגש שהוא עלה בראשונה והוא יהיה לראש. ודוד לא יכול להפר את זה, למרות שלא מגיע לו. הוא פיטר אותו באיזשהו שלב. נכון? במרד אבשלום, אחרי מרד אבשלום הוא פיטר אותו. ובכל זאת אחר כך הוא קורא לו, לאבישי, והוא יואב איתו ביחד.
אבל למה לא כתוב שהוא יהיה לשר והוא היה
שר? זה המשמעות של זה. שהוא יהיה לשר. זה לראש. בסדר? ראש ממשלה, ראש זה, ראש זה, זה ראש. זה נקרא ראש. אז בואו ניכנס קצת למה שכבר ראינו בדף שחילקתי לכם עם פרשנים. ואני אזכיר בקצרה מה ראינו, הרד"ק מדבר על זה שיש פה איזה שהם פסלים שעליהם חרוט השבועה שנשבע אברהם לתת, יש מדרש אחד שאומר תמורת מערת המכפלה, יש מדרש שני שאומר ההסכם עם אבימלך בבאר שבע, בריאות. בכל אופן יש פה איזה פסלים, אחד עיוור ואחד פיסח, למה דוד זה מאוד מרגש אותו? כי זה מבזה את האבות. העיוור זה יצחק והפיסח זה יעקב. כאילו הם אומרים, אתם לא תראו את הארץ ואתם לא תיקחו אותה, תדלגו מעליה. זה פירוש אחד. מה שקשה לפירוש הזה, זה האי ההבנה של אז למה דוד כל כך שנואי נפש דוד. כאילו, מה שמים עיוורים ופיסחים? שדוד, שהם עשו פסלים של עיוור ופיסח. זה לא מובן. זה לא קשור לסיפור. הרלב"ג הלך עוד יותר רחוק. לדף אצלכם זה מופיע מקור 4, לא נקרא אותו עוד פעם, אני רק אזכיר לכם שהוא מקשר את זה גם, את העברים והפסחים, גם לצינור, שזה היו מין מכונות מכניות כאלה שהזיזו מקלות, כי עיוור ופיסח יש להם מקל ביד, עיוור בשביל לעשות ככה, לא, לראות שהוא לא נתקל, ופיסח כדי להישען על מקלו, ולכן זה מין שני, מין איזה פסלים מכניים כאלה, שכל מי שנכנס בשער חוטף מכה, ולכן צריך להקוט את הצינור וממילא להפיל את לאפשר את הכניסה לירושלים דרך השער. גם זה קצת הזוי, ודאי אותה שאלה ששאלנו קודם, למה, מה, הוא ניסה לקשר את הצינור לדבר הזה, אז הוא קישר את זה לפי מה שהוא עיניו ראו, כאילו זה מה שהוא רואה, שיש כאלה פטנטים ממים ומצפריצים מים מהפה, מזרקות כאלה שמניעים כל מיני כוחות. ועדיין שוב, כמו שאמרתי, לא ברור למה דוד לא מכניס אליו הביתה עברים ופסחים. ראינו גם את אבן עזרא, שהוא מדבר על זה שאפילו עברים ופסחים ימנעוך. למה? המגדל שלנו כל כך חזק, החומות בצורות, אנחנו נעמיד על החומות עברים ופסחים, נראה אותך. כאילו מין איזה זלזול ואתגור. אנחנו שמים על החומות עברים ופסחים, כי אנחנו לא מפחדים אם כן. ודוד מצא פתרון, מתחת לאדמה הוא נכנס. אבן עזרא בעצם פותח לנו פתח להבין שהעברים והפסחים הם לא פסלים. אגב, לפני שנבין מה זה כן העברים והפסחים, רק להזכיר, הזכרנו עוד איזה פירוש אחד, שאומר שבעצם השער היה נמוך, ומעל השער יש את הפסלים. אז כל מי שצריך להיכנס לעיר צריך לקוד קידה, להשתחוות מתחת בעוברו בשער, ובאלה הוא לא יכול לעשות את זה. כן? שזה ממש אלילות, וכל הנכנס לירושלים. אז גם זה אולי רחוק, היה אפשר לזרוק על זה אבנים לשבור את זה. גם לא מובן, ולמה דוד שונא את העברים והפסחים, אם זה שני פסלים שנמצאים על החומה. אבן עזרא בא ואומר שהם בני אדם. עברים ופסחים כפשוטם. ומי זה העברים והפסחים הללו? מאבן עזרא אפשר היה להבין שמדובר על יבוסים, עברים ופסחים. עברים ופסחים, כל כך מזלזלים בצבא הישראלי, שהם שמים עברים ופסחים על החומה. אבל ריבוי המילים למור, למור, כי אם הסירך, העברים והפסחים, אתה צריך להסיר אותם, נראה אותך, מסיר אותם, ומכה יבוסי בראשונה. ומה? ונוגע בצינור, ומסיר את העברים והפסחים. זאת אומרת, העברים והפסחים לא הורגים אותם. אם הם יבוסים, למה לא להרוג אותם? למה לא? כי יש פטור לשבע עמים, עממי כנען, שצריך היה לו להחלויות כל נשמה, זה משנה אם יש שם בתוכם בם נחה ופיסח, מה זה חשוב? זה אותו שיוך. אלא, מי זה העברים והפסחים? שבועים זה מילה מחובסת קצת. בואו תסתכלו מה כותב יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל. יש לכם את זה בדף מקור 6. כן, ירושלים לבת יבוסה, עולה דוד לירושלים לבת, לכיוון יבוס, יתווה ערה, ואמרו לדוד. זאת אומרת, שולחים אנשים להגיד לדוד, למימר, אנשים שיהודם זה לומר לדוד, לא תהול הלכה, לא תעלה לפה, אלהין, אלא אם כן, בעדיותך, בהסירך, חטאיה וחייביה. איך הוא תרגם עברים ופסחים? חוטאים וחייבים, ומה חטאם ומה חיובם, דאמרין, לא יעול דוד הלכה. שמה הם עושים, העברים והפסחים האלה? החייבים והחטאים, הם אומרים, דוד לא יבוא לפה. אבל אם קוראים להם חיים, חטאים וחייבים, זאת אומרת בוודאות שהם ישראלים, יהודים, אספו או התנדבו, לא יודע איך להציג את זה, אספו או התנדבו אנשי יבוס, עברים ופסחים. עכשיו תכניסו לתוך זה את כל מה שלמדנו קודם, כל הפרשנים, זה נמצא פה, למה דווקא עברים ופסחים? כדי לצחוק על יצחק, כדי לצחוק על יעקב, כדי להזכיר את השבועה. והם עומדים ככה, נותנים ידיים אחד לשני, חוסמים את השער פיזית. לא נותנים, אתה לא יכול להיכנס לירושלים אם לא תסיר אותם. ולהרוג אותם, הם יודעים שדוד לא יהרוג יהודים. וישראלים. ואגב, אם עיוור יש לו מגבלה בעיניים, נכון? ופיסח יש לו מגבלה ברגליים. זה תמיד הדימוי הזה שאפשר לשים אחד על הכתפיים של השני, ואז יש אדם שלם. כי זה שרואה לא יודע ללכת, וזה שיכול ללכת לא רואה לאן. נכון? זה כזה מאוד משמעותי. אבל יש להם מכנה משותף אחד גדול. והוא, יש להם פה. הפה לא פגוע. לדבר הם יכולים. הם עומדים על החומה, הם עומדים בשער. וכל מה שהם עושים זה מגדפים את דוד. כן? אגב, שימו לב שיש קריא וכתיב. למה דוד שונא אותם? כי כתוב, בכתיב כתוב, שנאו את דוד. העברים והפסחים, אגב, זה כנראה מכאן מסתבר שזה יכול להיות שהם באמת לא עברים ולא פסחים פיזית, אלא עברים ופסחים מנטלית, מוכנית. שונאים את דוד. ודאי רצו. לפי היותם מנוזיאל, חטאים וחייבים. זאת אומרת, הם, אגב, זה גם מסביר איך הם יודעים שדוד הולך לכבוש את ירושלים. מהרגע הראשון, ירושלים, בואו תקראו זכריה פרק. מה? נו שורי בית, תמצאי את הסבר. זה יפה מאוד. כי לפי הסדר, לפי הסדר של התרגום. אפשר להרוג אותם, אבל על מה? סעיף אישום עצבנה, עצבון המלך. יפה מאוד. יפה מאוד. יכול להיות, באמת, אולי זה מה שאומר חטאים וחייבים. זאת אומרת, הם חייבים איתה. אבל דוד העדיף, במקום להרוג אותם, עכשיו זה ממש מובנה. אתם מבינים עכשיו? אתם רואים שזה מדויק. התרגום יונתן בן עוזיאל זה הפשט הכי, הכי מדוקדק. כל הפרטים עכשיו בסיפור מובנים. לכן עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. זאת אומרת, מי זה העברים והפיסחים שלא יבואו אל הבית? אותם אלה שהיו, הוא לא הרג אותם, אבל הוא אמר, אתם, כשאתם תצטרכו משהו מהממשלה, חפשו את החברים שלכם שם בבית הקברות של יד יבוס, שהם יביאו לכם. זאת אומרת, זרק אותם. השאיר אותם כמו שהם. בדיוק, זה היה בהוראה לא לפגוע בהם, יפה מאוד. עכשיו זה מובן, למה זה כל כך מסובך? צריך להיכנס מאחורה, כי הם חוסמים את השער. אז אם אתה בא מאחוריהם, אחרי שאתה כבר בפנים, והרגת היבוסים, שהם המסוכנים, הם עם חרבות, הם עם... והם דיבר שווי מן המין שקר, זה לא שהם... אין להם חרבות, הם סומכים על העברים והפסחים, כמו שאיבן עזרא אמר. הם לא, יש להם חרבות. הם יודעים, רק הם עושים איזה מכשול. מה המכשול שעליו הם מסתמכים? אנשים ישראלים שצועקים על דוד, לא תבוא הנה, לא תבוא הנה, לא תבוא הנה. זה יונתן בן עוזיאל. בואו תהפכו את הדף שנתתי לכם, חילקתי לכם, ותגלו שני דברים מעניינים. קודם כל, תסתכלו למעלה, פרק א' בתהילים. פרק א' בתהילים, אחד הפרקים היפים של התנ"ך. דוד פה נותן מנשר לאומי. מי ייכנס אליו הביתה ומי לא ייכנס אליו הביתה. הכוונה לבית המלוכה. בבית המקדש הוא כותב, מי יעלה בהר השם, מי יקום מקור קודשו, נקי כפיים ובר לבב. לדוד מזמור. חסד ומשפט אשירה לך אדוני אזמרה, אשכילה בדרך תמים. מתי תבוא אליי? אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי, בית המלוכה. לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל. כן? מי היה בן בליעל? נבל. כן? לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל. אסוס סתים סניתי. שנואי נפש דוד. מי זה השנואי נפש דוד? הסוסטים. שם סטייה, סוטה, סוטה. לא ידבק בי. רואים שזה ממש פרק שמרמז בדיוק למה שלמדנו עכשיו. זה ממש כאילו דוד כותב את זה על העברים והפסחים של הפרק שלנו. לבב עיקש יסור ממני, רע לא אדע. מלשני בסתר ראהו, אותו עצמית. גבה עיניים רחב לבב, אותו לא אוכל. עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי. ההפך מנאמני ארץ, בוגדי ארץ, בוגדים. העברים והפסחים, זה בדיוק ההגדרה המדויקת שלהם. הם לא נאמני ארץ, לא יבוא דוד הנה. הם שולחים מיוחד להודיע לו, אתה לא תבוא לפה. על גופתנו. ההולך בדרך תמים הוא ישרתני. לא ישב בקרב ביתי עושה רמייה, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. לבקרים עצמית כל רישי ארץ, להחריט מאיר אדוני כל פועלי אבן. חטאיה וחייביה. כן, רואים שיונתן בן עוזיאל דייק בפשט. זה אגב נותן לו אמינות גבוהה מאוד, כדאי לעזר בו הרבה. עכשיו תראו מי עוד גילה שזה המשמעות של העברים והפסחים. ונפתלי ארץ אימבר, מחבר התקווה. אולי היה אפשר לעשות את הסבא, לבקש מהכנסת שיפכו את זה להמנון של מדינת ישראל. תכף תבינו למה לא. לא כדאי. לא כדאי. העברים והפסחים, תן, הוא כותב את זה, זה אחד השירים המוקדמים שלו. העברי והפסחים. את מלכי צדק עם הבראת ברית קראת. צלמי עברים ופסחים בקיר ירושלים חרת. לאות בניו ירשו ארץ. העיר לא ייקחו. כעברים בל יראו, וזה קרה 350 שנה, לא ראו את ירושלים. כעברים לא על יראו, כפסחים על היפסחו. את המלך דוד צלח שם הירדנה, אמר לו היבוסי, לא תבוא הנה, עד הסירך העברים והפסחים מן הקיר, אז תוכל לרשת את העיר. כן, שימו לב שהוא כותב את השיר על סמך הפירוש של רדק ורלבג, קצת מזכיר אותם. עכשיו הוא עושה סוויץ', תכף תראו. המלך הסיר את הצלמים, סמם לבאר כשייט, ותהי למשל, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. שייט זה קוץ, סוג של קוץ. זה פסוק בישעיהו, מבאר. עמי, עכשיו תראו, הוא כותב מסר לדורות. עמי, אם תרצה לרשת את ארצך, הסר העברים והפסחים מקרב מחניך. כן, שמים לב שקודם כל הוא מיד מזהה שהעברים והפסחים זה יהודים. רוצים לרשת את הארץ, תחילת הציונות, תראו מה זה. הוא מדבר על, הוא כותב את השיר הזה בתפריש סמך. ממש, קונגרס ציוני ראשון, אולי אפילו עוד קודם, אולי לפני אפילו. הסר העברים והפסחים מקרב מחניך, אם לבנות סוכת שלם תרצה לצלוח הירדנה, עד הסירך העברים והפסחים לא תוכל לבוא הנה. העברים הם המתחדשים. למי הוא קורא עברים? העברים הם המתחדשים. זה הרפורמים. הרפורמים, הוא היה ציוני. הרפורמים התנגדו לציונות. הם מחקו את ירושלים מהסידורים. אין ירושלים. עברים. עברו את עיני עצמם וניסו לעבר את עיני הבריות. העברים הם המתחדשים, לא יחזו נכוחה. הם לא רואים את המציאות. אגב, הרצל, כשהוא הכריז על הרצון שלו להקים מדינה בפלסטינה, האנשים זכוכי הדעת, החברים שלו, הליברליים, המתבוללים, הם צחקו עליו. אמרו לו, מה, המשוגע? מה הוא רוצה? שנעזוב את אוסטריה היפה ונלך לווינה, היום היא בחדשות, נלך לפלסטינה, מה, השתגע, למדבר, מה הוא רוצה לעשות לנו? הוא עוד ירגיז את הגויים נגדנו. עיוורון מוחלט. והפיסח, מי זה הפיסחים? הם המתקדשים, זאת הייתה עוד התנגדות גדולה ועזה לציונות, מהצד השני. כן? אנשים מתקדשים, הוא קורא להם. מתקדשים. דווקא הם פחות, אבל היו התנגדויות קיצוניות. זה נגד הציונות. את ילכו בחשיכה. הם רואים, כי כתוב, הם מתפללים, השיב השיבנו ברחמיך ברחמים לציון עירך, וכן הלאה וכן הלאה, אבל הם לא הולכים ישר. הם צולעים על ירחם. הם לא בכיוון. עשר אלה הצלמים סימם לבאר לשייט כי עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. מציע לנו נפתלי ארץ אימבר לפני 100 שנה ויותר סלק הצידה את העברים והפסחים שאומרים לא נבוא הנה, לא נחזור לארץ. תראו אנחנו פה, איפה אנחנו יושבים, תראו כל הקהל הגדול שיושב פה, מכמה קצוות תבל הגענו, והנה אנחנו פה. בתחילת דרכו הוא היה עילוי, לא רק שהיה דתי, היה יהודי חרדי, תלמיד חכם עצום, העילוי ממש, התקווה הגדולה של אמו האלמנה שיצא ממנו משהו גדול, אבל כמו כל הדור ההוא, הוא יצא החוצה, יצא בחוץ. עד כאן, בשיעור הבא נראה שנפתלי הרצימבר טעה בקשר לעברים והפסחים של דורנו. באמת. עד כאן. ברוך אתה, אדוני.